שלום וברכה וערב טוב, מוצא יום העצמאות שמח. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק, זה פבלוביזציה נראה לי. כן. במסכת אבות פרק חמישי. תודה רבה. השיעור לעילוי נשמת ריבה רבקה, בת מזל טוב, שעד שבוע, נקודת שנתה. רוח השם תנחם גם את זה. טוב, אנחנו ממשיכים במסכת אבות פרק חמישי, והגענו אל משנה י' ג' לא, סליחה, משנה משנה תדוו. אמנם אני לא אומר את זה בזהירות ורבות מוגבל, בגלל שהחלוקה למשניות בפרקים משתנה ממהדורה למהדורה, אבל במהדורה שלפניי זה משנה תדוו, והיא מתחילה במילים ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. אם כן, ראינו הבדל בין משנה י' למשנה ט"ו. למדנו ארבע... בי' למדנו ארבע מידות בהולכים לבית המדרש, וכאן ארבע מידות ביושבים. יש הבדל, אם כן, בין הולך ליושב. והסברנו שיש בלמידה שני ממדים. ההליכה היא משמעותית, ולא רק עצם הישיבה. כי ההליכה מורה על שייכות, ושייכות לתוכן עליון. אני חושב שהזכרתי את דבריו של רבי אברהם אזולאי בדבר ההבדל בין לימוד בהליכה ללימוד בישיבה. זוכרים?
כן.
דיברנו על זה, כן. הישיבה הוא המקום שבו לומדים את התורה שבעל פה. זה נקרא, המוסד של הלימוד נקרא ישיבה. על שם וישב משה. מה זה לשבת? יש לפעמים שאדם אומר, להפנים, כן. אדם אומר, אני צריך להתיישב בדבר. מה זה להתיישב? להשקיע מחשבה. והמחשבה, התנוחה של המחשבה באדם, מאז רודן ועד היום, זאת הישיבה. אמנם מאוד לא נוחה, גם שהתלבש אם כבר, אבל זה הביטוי של המחשבה, זה הישיבה. מה זה אומר? שאדם עוצר. כאשר אדם עוצר מהליכתו, אבל עדיין עומד, זה סימן שהוא מוכן להליכה. כאשר אדם שוכב, זה סימן שהוא כבר מוכן אל המנוחה, להפסקת המחשבה. מה שבין התנועה לבין השכיבה זה הישיבה. זה העצירה במהלך של החיים, וזה מאפשר את ההפנמה. אז לכן יש ארבע מידות ביושבים. יושבים לפני חכמים. כתוב, וישב משה, נכון? עכשיו, מעניין, יש... מה? וישב משה? זה כתוב פרשת יתרו. ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם מן הבוקר ועד הערב. ואז אמר לו יתרו חותנו. אמר לו, מדוע אתה יושב לבדך? וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב, נבול תיבול, גם אתה, גם כל העם הזה. אז אם העם ניצב, סימן שמשה, מה הוא ביחס לעם? ניצב גם כן. בגיאומטריה, הניצבים, ניצבים זה לזה. 90 מעלות, נכון? מה? העם ניצב עליו, כתוב. כן? אז אם עושים חשבון, יש קושי במגירה, במשרד, לא נכון, אני פה. אז אם אפשר, אני יכול למחות, כן?
יש משה יושב לבדו וכל העם ניצב עליו. אז זה לא יכול להחזיק מעמד. אומר לו יתרו, צריך להחזיק אותך. איך? שרי 50, שרי מאות, שרי אלפים, שרי עשרות, נכון? אז הוא צריך שישימו לו יתר. לכן יתרו, היתר שלו, נותן לו עצה טובה. זה סתם בשביל
וורט. אמרה לי את זה תלמידה בטכניון. טוב. אז אם כן, ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. ספוג ומשפך, משמרת ונפה. או ונפה. אז מה זה ספוג? ספוג שהוא סופג את הכל. משפך שמכניס בזו ומוציא בזו. משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים, ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. טוב, זה לא כל כך ברור. כן? לפני כן, במשניות הקודמות, היה כתוב, זה חלק טוב, זה חלק רע. יצא שכרו בהפסדו, יצא הפסדו משכרו. אבל פה לא כתוב מה השיפוט. לכן באמת מפרשי המשנה נחלקו בהערכת ארבע המדרגות האלה. יש כאלה שאמרו שהמשמרת זאת המידה הטובה, והנפה זה המידה הרעה, ויש כאלה שכתבו להפך. קודם כל, הייתי רוצה ללמוד את זה, לפחות בכמה כיוונים, קודם כל הכיוון שפיתח רבי חיים מוולוז'ין.
רגע, משה.
כן.
אבל למה אתה מתייחס רק למשמרת ולנפה, מה עם הספוג והמשפך?
אנחנו גם לזה נגיע. אבל הבאתי דוגמה. למשל, ספוג, יש לו תכונה שהוא סופג את הכל. מה זה אומר לגבי היושבים לפני חכמים? למה לא כתוב אצל היושבים לפני חכם? הרי כשאדם לומד, הוא לומד מחכם אחד. אחר כך הוא יכול ללכת ללמוד מחכם אחר. אבל בו זמנית שומעים מחכם אחד. אז מה זה יושבים לפני חכמים?
מכמה חכמים סופגים?
הוא לומד מכמה חכמים. ואז יש לו בעיה. כי דברי חכם אחד זה מובן לפי סגנון חשיבה מסוים, הנחות יסוד מסוימות, ודברי החכם האחר זה הנחות יסוד אחרות, עולם אחר. והוא סופג את הכל. מה זה יוצר בתוכו?
בלבול.
בלבול. ואז מה קורה לספוג כשהוא סופג את הכל? אחר כך סוחטים אותו, מה קורה? הוא מוציא את הכל ביחד. כלומר, הוא יוצר יצירה חדשה שהיא יצירה מבולבלת, מעורבבת. כי בתוכן של הדברים שלו, יש בעצם הנחות יסוד סותרות, בלי שהוא ישים לב שהדיבור שלו בנוי ממרכיבים של הנחות יסוד סותרות זו את זו. כלומר, הספיגה שאיננה מבחינה בין סוגים שונים, בין מה שאמת ומה שאיננו אמת, או מה שהוא העיקר להלכה ומה שדחוי מן המסקנה, כן? הדבר הזה גורם שהאדם בסופו של דבר מבולבל. כי אומרים לו, מה אתה אומר בנושא X? הוא אומר, תראה, בנושא X אפשר להגיד גם ככה וגם ככה. לא, אבל מה אתה אומר? לא יודע, אני אומר הכל. כן? זה סופג הכל. יש מידה הפוכה, זה המשפך. למה, מה זה המשפך? הוא למד ומיד שוחר?
לא,
לא שוחר, מעביר הלאה.
כי, אז זה מידה טובה או זה מידה לא טובה?
טובה.
אז זה בדיוק כמו הספוג. גם הספוג סופג הכל, סוחטים אותו. אלא אם כן תאמר שהספוג זה מי שלוקח את הכל בשבילו, לא מעביר הלאה.
עד שסוחטים אותו.
עד שסוחטים אותו. אבל סתם ככה הוא לא רוצה, כן? אז מה ש... אבל המשפך הוא לא מחזיק כלום. אז יש כאלה שאמרו שהמשפך זה מידה רעה, בגלל שהאדם קולט, אבל מיד שוכח. אבל זה לא יכול להיות, כי מהר לשכוח כבר למדנו, כן? מהר לשמוע ומהר לאבד, זה כבר למדנו. אז אם כן מדובר על משהו אחר. יש למהר"ל מפראג הבנה מעניינת. הוא אומר, המשפך זה אדם שאיננו יכול להכיל את זה שיש דעות סותרות. בדיוק ההפך מן הספוג. הספוג איננו רואה בעיה כלל בדעות הסותרות זו את זו, ואילו המשפך הוא מי שזה כל כך קשה לו לסבול את זה שיש דעות סותרות, שאת זה הוא מיד מוציא ממנו. ואז הוא נשאר ללא כלום.
זה לא דעה.
מה?
זה לא דעה.
אז אין לו דעה.
לא, אבל הראשון
אין
זה.
הראשון חושב שיש לו דעה.
למה אין לו דעה? יש להם
כן.
אז הוא יכול
עם לך? אבל מדובר שהוא יושב לפני חכמים. מה הוא עושה כשהוא יושב לפני חכמים? אז הוא אומר, ברגע שגיליתי שיש דעות שונות, הפסקתי ללמוד. זה פשוט בלתי נסבל. לא יודע איך מי ישבים את זה. הוא משפך. כן, בבקשה.
זה מי שמשפך, זה גם מי שלא מסכים לך, זה לא שהוא מקבל ומוציא, זה פשוט הוא מוציא.
אבל הוא קיבל משהו. ראית פעם משפך? ראית פעם משפך או לא? לא. משפך זה לא... לא. זה אנטונואר בלעז. אני אעשה לכם ציור.
משפך זה דבר כזה.
זה עשה איך אומרים הרצועה?
בסדר? זה משפך, נא להכיר.
יפה
הציור. לא הכי אסתטי. האמת היא שאפשר לצייר את זה בכל מיני אופנים.
אנחנו נדע גם את גריל.
אפשר למשל להוציא. אפשר כל מיני, כן?
כן, בבקשה.
הרב, אפשר להגיד גם שהמשפך בעצם מקבל הרבה וידע לצמצם. מה שמתאים לו.
אבל לא נשאר כלום בסוף. אם זה היה נפה, אני מבין, אבל הוא לא שומר כלום.
הכל בסוף.
במשפך לא נשאר כלום.
במשפך?
כן, הכוונה שהתלמיד הזה הוא משפך. זה הבעיה. בסדר? אלא אם כן נצטרך לומר שהוא אדם שהוא נאמן כל כך למקור, שכל מה שהוא מוסר זה מדויק. אפשר להגיד.
כן. או שהוא מתאים את המסר, מי שמולו.
מתאים את המסר? לא, אז הוא היה צריך לסנן משהו, לא סיבה. המשפך לא מסנן.
המשפך הרי הוא...
המשפך לא מסנן.
לא מסנן.
כן. כן, אבל המשפך יכול לשמש
כפי. כשמדברת על זה שציור, שזה מרכז משהו, זה לא צינור.
כן, המשפך זה סוג של צינור, אתה צודק. אלא מה, יכול להיות שיש פה רמז שהוא מקטין, הוא מקטין את התוכן לפי קטנותו. כן, יש לו איזה קטנות בנפש, ובגלל זה קשה לו לשאת את התוכן, יכול להיות. כן. כן.
אולי זה מורה של תלמידים יותר צעירים שלא יכולים לקלוט את הדברים של רבנים גדולים, אז הוא נותן להם לפי מידתם, לפי הכותל שלהם.
יפה, אבל זה לא מה שכתוב. לא כתוב ארבע מידות במורים, אלא ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. היושב לפני חכמים הוא לא מלמד באותה שעה.
אחרי זה,
אבל זה לא מה שכתוב. אבל זה לא מה שכתוב. זה לא מה שכתוב. מצטער.
יש לי בעיות קצת בהבנת הנקרא.
לא, אני לא, אני בכלל לא אוהב להתנגד ככה חזיתית לפרשנות של מי שיושב, אבל מה אני אעשה? טוב, משמרת. למה משמרת? משמשת. משמרת, כתוב כאן, נכון? כן, יש שמה, משמרת זה מסננת שיש בה שמרים. או... שמצלילה את היין, מעבירים דרכה את היין, ואז כל מיני שמרים שביין נשארים במשמרת. לכן זה נקרא משמרת על שם השמרים.
לא, קד, שהדברים פשוטים
למטה. מה שאתה מתאר כאן זה קד.
כן.
אבל כאן כתוב... זה הערה דומה להערה שנתתי לזה, אתה רואה? כן, מדובר פה על משמרת. המשמרת זה סוג של מסננת שמעבירים דרכה נוזלים. בסדר?
יכול להיות אפילו מבד.
זה יכול להיות מבד, בדרך כלל זה מבד. כן? מעבירים דרך המשמרת נוזלים, ואז היין, למשל, יוצא צלול, ונשארו השמרים למעלה. משתמשים, אגב, המשמרת לעוד שימוש. כשיש כבר שמרים בה, מעבירים דרכה מים כדי להצליל את המים. בסדר? אבל בקיצור, בתוך המשמרת נשארת הג'יפה. בסדר? אז אם ככה, המשמרת זאת מידה רעה, שבתוך כל הדברים שהוא שמע מפי רבו, הוא לקח דווקא את הסברות העקומות ואת הסברות הישרות הוא הפסיד. כן, הרי כשאדם לומד, הרבה דברים עולים לי בראש. כן, אדם, אני לומד משהו. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אחרי התבוננות אני רואה שחלק גדול מהדברים שאמרתי הם שטות, וחלק מהדברים הם אמת. אבל יש נטייה לנפש לפעמים דווקא לאמץ את הסברה העקומה. מתוך תשטוש הדעת. אדם שהעשנים של הדמיון שולטים בו, אז הוא נוטה יותר לקבל סברה עקומה. זה יותר סטייל. זה יותר סטייל. סטייל בעברית זה סגנון. סגנון. כן.
יותר או יוצר? יותר.
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 מיטב. בסדר? לא, זה מה זה, יש איזה
מין... נכון, יותר סטייל.
זה מה שנקרא...
זה השן, אתה אומר.
זה מה שנקרא אימוץ הפרדוקסליות בתור אומנות מתקדמת. כן? ברור? למה עשית כזה דבר מכוער? זה אומנות, מה אתה רוצה? כן. טוב, אז זה המשמרת. לעומת זה הנפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. מה זה אומר? מה ההבדל בין קמח לבין סולת?
סולת זה יותר גס.
סולת זה יותר גס.
אבל עדיין יותר
מוכר. אבל... כשעושים, יש קורבן במקדש שקוראים לו קורבן מנחה. ממה עשוי קורבן מנחה? מסולת. לפעמים בלול בשמן, לפעמים בלי שמן. לא, זה לא קוסקוס. לא, זה לא הקוסקוס. הקוסקוס נעשה מן הסולת אחר כך, אבל בתור קורבן אסור להקריב קוסקוס. למה? כי זה חמץ. כן, כל שעור וכל דבש לא תקריבו ממנו. כל מנחה אשר תקריב לא תאפה חמץ. נכון? כתוב מפורש. תלוי. יש כל מיני, יש מנחת מרחשת, ויש מנחה על מחבת, ויש מנחה חרבה. יש כל מיני סוגים של מנחות. בסדר? אבל המנחה היא נעשית מסולת. כאשר אדם רוצה להקריב קורבן סולת, הוא לוקח את החיטים התכונים, מעביר אותם דרך נפה כדי שהדק שהוא הקמח ייפול ויישאר בתוך הנפה הסולת שהוא המובחר לקורבן. עד כאן מובן? כן. אז לפי זה יוצא שהנפה זה החלק החיובי, שהאדם בתוך הלימוד, מה שהוא שומע מפי רבותיו, נגיד, הוא לא שומע מפי החכמים. חכם אחד אומר כך, חכם אחד אומר כך, הוא יודע, יש לו כישרון של ההבחנה. בין הדברים הנאמרים, לדעת מה העיקר, מה להלכה, מה יישאר ומה ראוי להסיר. ברור, זה הנפה. יוצא לפי זה שהנפה היא החיובית. האמת היא שיש כאלה שהסבירו בדיוק הפוך, כן? כי השאלה היא מתדן על פי מה שנשאר בכלי, או על מה שיוצא מן הכלי. כן? זה ה... אז לכן יש כאלה שאמרו שדווקא זה הטוב וזה הרע וזה... טוב.
אולי לא כל דבר צריך לשפוט פה במקרה הזה לחיוב ושלילה.
השאלה מה התכוון המחבר, אני לא אומר.
לכל דבר יש תפקיד בשבילו, וכל אחד משמש למה שהוא חייב.
כן, השאלה ככה, תגיד, גם הטיפש, יש לו תפקיד, אבל צריך לדעת שהוא טיפש. נכון? או בור, או עם הארץ, יש כל מיני תפקידים בעולם. אני מסכים איתך שלכל דבר יש תפקיד. השאלה היא... אני מסכים איתך, רק צריך לדעת שמי שאיננו חכם, איננו חכם. נכון, צריך לדעת את זה, נכון? כן.
אפשר בעצם לתאר את זה כארבעה שלבים של תלמיד?
ארבעה שלבים של תלמיד עצמו?
כן, בהשגה שלו את הלימוד.
זה יפה. אתה אומר שזה בעצם...
לא,
אתה אומר ככה, ההצעה שלך היא מאוד מעניינת. אתה אומר בעצם כל היושבים לפני חכמים עוברים ארבעה שלבים, שבהתחלה הוא ספוג. אתה אומר שהאדם מתחיל כספוג, ממשיך כמשפך, בסוף כמשמרת ולבסוף כנפה. אה, זה יפה. מה אתם אומרים על הפירוש הזה? באמת לא חשבתי על זה. זה כמו, מזכיר מה שאומרים, ארבעה בנים שיש בהגדה של פסח, כן? שהם בנים אחד של השני. שהארבעה בנים אחד של השני. אחד חכם, הבן שלו רשע, הבן של הרשע תם, והבן של התם שאינו יודע לשאול, וזה חוזר חלילה. כן? גם כמו משפחת השומרים. כן? משפחת השומר. כן? דור ראשון שומר מצוות. השני שומר מסורת, השלישי שומר הצעיר, והרביעי שומר משקל. כל קשר בין זה לבין המציאות. טוב. אז אם כן, זו משנה תדווה. עכשיו, משנה תדווה היא בעצם מסיימת את הסדרה של העשיריות, השביעיות והרביעיות, נכון? אז דיברנו על זה, שהעשיריות זה סדר העולם, השביעיות זה הסדר של ההנהגה, והרביעיות זה סדר העולם הזה. כן? זה מה שהסברנו, ועכשיו אנחנו יכולים להתקדם. כל אהבה. אני קורא כאן במשנה ט"ז. אתם רואים, היום אנחנו הולכים בקצב אדיר, רצחני. כן, כל אהבה. למה מתחילים לדבר על אהבה? עד עכשיו היה לנו הסבר על מה אנחנו מדברים. כן? היה לנו עשיריות, שביעיות, עשיריות, רביעיות, גם תיקון המידות, תיקון המצוות, תיקון התורה, כן? כל הדברים האלה. אבל פתאום מדברים על אהבה. מה זה עושה פה? דיברנו, מה הייתה המשנה הקודמת? על מה היא דיברה? ארבע מידות ב... ויושבים לפני חכמים. כשיושבים לפני חכמים, מה זה מוליד? בין האנשים שיושבים שם? מחלוקת. מחלוקת. ולמה המחלוקת? בגלל שכשבאים לברר את האמת, האמת שלי שונה מן האמת שלך. ברגע שיש ויכוח על האמת, לא יכולה להיות אהבה לכאורה. לכן יש צורך, דווקא אחרי הדיבורים על היושבים לפני חכמים, לברר מהי אהבה. בסדר? כל, למשל, מי זה שאמר שואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה? רבי עקיבא. למה הוא אמר את זה? כי היו לו תלמידים שלא אהבו. כן? לא נהגו כבוד זה בזה, ולכן קרה מה שקרה, ולכן הוא מזה למד לקח. ואהבת לרעך זה כלל גדול בתורה. כן, נכון. כמו יהושע בן פרחיה וישו. זה כמו שאומרים, ואהבת לרעך, זה הכלל, שעל פיו אתה יודע מי גדול בתורה. זה כלל גדול בתורה, הכלל של הגדול בתורה. אם מהתורה שלו יוצא ואהבת לרעך כמוך, סימן שהוא באמת גדול בתורה.
אז הוא לא היה גדול?
מרבי עקיבא, כן, עובדה שהוא לא מת. התלמידים שלו מתו. סימן שהוא לא הצליח להעביר את זה אצלם. כלומר, הוא לימד אותם את כל התורה כולה, חוץ מ-ואהבת לרעך כמוך, ולכן היה צריך להתחיל מחדש. ואחרי שמתו לו 24,000 התלמידים, אז הוא לימד עוד פעם חמישה תלמידים, שהם הם העמידו את התורה בישראל. מי הם החמישה? רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, בעל הנס, רבי יהודה, רבי יהודה בר אילאי, כן, רבי אלעזר בן שמוע, לא, רבי אלעזר בן שמוע, ורבי נחמיה. לא, למה? את מאוד רוצה? רבי שמעון, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי אלעזר בן שמוע, ורבי נחמיה. אלה חמשת התלמידים של רבי עקיבא, שעל פיהם הוא חידש את התורה בישראל אחרי הקטסטרופה של מרד בר כוכבא. טוב, בואו נמשיך. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה.
אבל אבל כל אהבה היא תלויה בדבר. אהבה רופפת בתוך החלל הריק, אלא היא כן תלויה בדבר.
מה את מתכוונת? השאלה
היא... הדבר הוא אדם, הוא איזה חפץ.
לכן, האמת היא שיש גרסה בכתבי יד של מסכת אבות, כתוב כל דבר שהיא תלויה בדבר קיים. כן, בדבר קיים, אז אינה בטלה. אבל דבר, כל אהבה שהיא תלויה בדבר שאינו קיים, שאינו קיום נצחי, אז בטל דבר, בטלה אהבה. אבל אפשר להבין גם בלי התיקון הזה, שיש אהבה שהכוונה שאיננה אינטרסנטית. כלומר, אני אוהב לא בגלל התועלת שיוצאת לי מן האהבה, יוצא לפי זה שגם אם התועלת לא קיימת, אני ממשיך לאהוב. כן.
מה זה אהבה?
מה זה אהבה? זהו,
כן. יש ספר כזה דרך אגב, של יורם יובל.
כן, מה זה אהבה או מה זו אהבה?
מה זאת אהבה?
מה זאת אהבה, אבל הוא שאל מה זה אהבה. זה קרוב, אבל זה לא אותו דבר. נכון? אתה שואל, מה זאת אהבה? לפני שאני אגיד לך את מה שאני חושב, תגיד לי אתה מה אתה חושב. מה זאת אהבה? אה, יונתן? אין פירוש אחד, למה? אז זאת אומרת שזו מילה חסרת משמעות, אם יש כמה פירושים.
גם יכול להיות.
אז אם ככה, למה משתמשים במילה הזאת? מילה שאין לה משמעות, למה שנשתמש בה? כן, אבל בסדר. יש מי שלא מאמין באהבה, אני מסכים, אבל... הוא צריך לדעת במה הוא לא מאמין. כן? אז צריך להגדיר מה, מה זה אהבה, לפני שאנחנו מחליטים שאנחנו לא מאמינים בה. כן? אז יש אולי למישהו הגדרה מה זה אהבה?
ספר שיר השירים מדבר על זה.
שיר השירים מדבר על זה, כן. נכון, נכון, נכון. אבל עוד לא אמרת לי מה זה אהבה. זה נכון, בשיר השירים, שיר השירים אפשר לומר, זה, אפשר לומר שזה הנושא אפילו. כן? יש גם ספר שכתב רבי יהודה, אברבנאל, בנו של, של דון יצחק, שנקרא שיחות על אהבה. כתב אותו באיטלקית, דיאלוגי די אמורה. כן? מה? לא, מה? יש גם המשתה של אפלטון. כל כולו דן בשאלה הזאת. כן? זה ספר רציני ביותר. מה? כן. לא, אבל זה... אירוס זה אהבה שם.
יש הרבה סוגים של אהבה, זה לא רק סוגים.
זה אני מסכים. כמו שאתה אומר, יש הרבה סוגים של ירקות, אבל ירקות יש איזו הגדרה.
אז אתה מבטל את עצמך לפני מישהו אחר, שלא מסתכל על עצמך, מסתכל עליו.
זה השאלה אם באמת זאת אהבה. יש פה שאלה באמת אמיתית. הנה, זו הגדרה יפה. אתה אומר, אני מבטל את עצמי לפני האחר, זה אהבה. אם זה נכון מה שאתה אומר, זאת אומרת שאהבה שווה מוות. אני לא יודע. עזה כמוות אהבה, נכון? בספר שיר השירים יש פסוק כזה. עזה כמוות אהבה. או כמו שאומרים בסלנג, אני מת עלייך. או מתה עליך.
אם זאת ההגדרה, זה לא אפשרי המשפט הראשון.
רגע, 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 רגע. אנחנו רוצים לדון בהצעה שנאמרה כאן, שהאהבה היא סוג של מוות. יש גם הסברה כזאת אצל פרויד. אין פרויד אמר שיש באדם שני יצרים מרכזיים שהוא קרא להם ארוס ותנאטוס. כן, יצר האהבה שהוא בעצמו קשור קשר עצמותי ביצר המוות. כאשר האדם אוהב הוא נותן את עצמו ומת. כן, זה נורא. לפי זה מובן מדוע אנשים לא רוצים להתחתן. אני רוצה לחיות. או כמו האמירה המפורסמת בציבור של ימינו, תן לי לחיות, ואחרי זה אתחתן. כן? אז האמירה הזאת היא פסימית בצורה שלא תאמן. זאת אומרת שהאהבה מזוהה כמוות. אבל דווקא זה נובע מהגדרה שאתה, אדון, הצעת. זאת אומרת, יש הצעה לראות באהבה סוג של מסירות, של ביטול העצמי. וזה, קוראים לזה, זה האהבה הרומנטית. זה האהבה הרומנטית. עכשיו, גם בספר שיר השירים, יש ביטוי, יש בחינה של משמעות האהבה. סימני כחותם על ליבך, כי עזה כמוות האהבה. אבל אם זה נכון, אז שיר השירים הוא שיר פסימי. דווקא שיר השירים, לפי ההבנה שלי, הוא ביקורת על האהבה הזאת. כי מה שאנחנו רואים בסוף זה אהבה דיאלוגית, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך, השמיעיני. יש שיחה. מבקשים ממנה לדבר. אגב, מה היא אומרת? ברך דודי. כן? כלומר, זה מה שיש לה לומר. זה באמת שאלה גדולה לגבי שיר השירים. פעם אולי נצטרך ללמוד את הספר הזה.
חסר שם סוף המשפט. ברך דודי, כי אבא שלי מגיע עוד מעט.
לא, זה לא מה שכתוב שם. כתוב, ברך דודי ודמי לך לצבי או לאופר הילים על הרי בסמים. אתה אומר שכתוב ברך מהר כי אחרת אוי ואבוי, נכון? אני מעלה השערה שאתה אמרת את זה בדרך הלצה.
חצי הלצה כי יש מקרה
כאלה. זהו, אז השאלה האם אהבה שהיא באה בגניבה היא גם אהבה. כן, אתה אומר, אבא מגיע, אז אנחנו לא יכולים לאהוב. מה זה אומר? כי אני אוהב את אבא? או כי אהבה היא מותנית בזה שאבא לא פה? כלומר, יש פה את הרובד של מוות בתוך האהבה. אתם רואים עוד פעם, הקורלציה הזאת היא מאוד מאוד בולטת. יש, אבל זה, אני לוקח את זה כהסבר אחד, האהבה כרומנטיקה. לפי זה, יוצא, אם אנחנו ננסה לתת תרגום מתמטי להצעה שנאמרה עד עכשיו, דיברתי על זה כמה פעמים, נכון? זה קשור לפתרון של משוואה. אני יכול למחוק, נכון? המשוואה 1 ועוד 1. לפי מה שאתה אמרת, 1 ועוד 1 זה שווה 1. זה רומנטי. זאת אומרת שיש לפחות 1 שמת, היה פה קורבן. כן, מישהו נעלם. או
חצי
חצי. אז אני מת לחצאים. חצי מת. כלומר, זה בהחלט בעיה. ולכן, כמו שאמרנו, האהבה מפחידה, והיא הופכת להיות דבר הבלתי ניתן להשגה. לכן, העולם הוא של ייאוש. יש אפשרות אחרת, גם היא מצויה. תודה רבה. תעבדו חמים.
תחבו לך לאומים.
יש אפשרות אחרת, והיא ההגדרה המצויה בעולם המודרני, שגם היא בעצם שמה סוג של ייאוש. האהבה, ככה מתרגמים היום, אהבה זה מילה אחרת בשביל יצריות. יש לי יצרים, וליצרים שלי, או לסיפוק היצרים שלי, אני נותן את השם היפה, אהבה. יש פה בעיה נוראה באמירה הזאת. כי זה בדיוק ההפך אחד מהשני. ביצרים, ביצריות, מי המטרה בקשר? אני. במילים אחרות, אני משתמש בשני למען עצמי. אז את מי אני אוהב באמת?
את עצמי.
את עצמי. אין פה אהבת הזולת. מה שאין כן באהבה האמיתית, את מי אני אוהב? את השני. יוצא לפי, ואז אני משתמש ביצרים שלי כדי לתת לשני, כי הוא המטרה. זאת אומרת שהאהבה והיצריות, הנה, אפילו באופן אינסטינקטיבי, שימו לב ששמתי קו על, 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 על המילה שווה, על הסימן שווה, כי באמת זה בדיוק ההפך אחד של השני. אבל אתם בכל זאת מרגישים שיש באהבה משהו שהוא למען השני, אז עדיין שאלת המוות פה מנקרת. האם אהבה זה מוות או אהבה זה חיים? כן.
אולי זה הדרך אחרת לעכב את המוות.
לעכב את המוות? איך?
כי כאילו יש לנו תודעה של המוות, וזה בעצם אותה
יחסית
שכאילו
מעכבת. זאת אומרת שהאהבה, כן, קראתי בספר שטוען את זה, שהאהבה זה ההווה. כן, כלומר, המוות זה בגלל המעבר מן העבר אל העתיד, אנחנו רצים אל המוות, האהבה עוצרת את זה. יש משהו בזה, שזה ההווה, אולי הבקשה של עולם אידיאלי.
אבל זה לא הסתבר ככה, ולא עוד תורים, רק ב-50 שנה האחרונות הסתבר כל הסיפור.
שמה?
שהזוגות לא
מחתנים. נכון.
ויש פתאום בעיה.
אתה צודק. השאלה היא, מה האידיאולוגיה הפנימית העומדת מאחורי זה שהזוגות לא מתחתנים? כן? צריכה להיות איזושהי סיבה. כן, יש איזושהי תיאוריה, לא, 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 לא מובעת, אבל סמויה מאחורי ההתנהגות הזאת. יש משהו בזה. כן, מה את אומרת?
אני שואלת איך זה שונה ממה שפרויד אמר, אמרת שגם הוא רואה קשר בין אהבה
ומוות. האמת היא שהארוס אצל, אצל פרויד זה לא בדיוק אהבה. זה מיניות. המיניות במובן היצרי. זאת אומרת שבסופו של דבר, כשפרויד מדבר על אני, על, על האהבה, הוא מדבר על האני. כן? בסופו של דבר.
אבל כן. ביוונית יש שתי מילים לאהבה.
נכון.
ארוס ואגפי.
נכון.
ואגפי, ארוס זה אהבה יצרית.
נכון, נכון, נכון. יש אהבה.
בסנסקריט יש ארבע ביטויים.
ארבע ביטויים בסנסקריט כן. שהם?
יש, יש אהבה, בקטי זה אהבה.
בקטי, כן.
בקטי זה של אדם לאלוהות. זה בקטי.
בקטי.
דיבושן.
כן.
יש בציה, זה קפלף, זה אהבה של הילד והתינוק לאימא, או כמו של העגל לפרה.
יפה מאוד.
ויש פרם, זה אירוטי לב.
כן.
בין, בין, בין איש ואישה.
כן. ומה הרביעי?
גם באיטלקית זה ככה.
רק שנייה, 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 אנחנו ברביעית בסנסקריט, לא כל יום לומדים סנסקריט פה.
זה כי למדתי קצת סנסקריט.
נו, אז מה הרביעי? מה הרביעי? אמרת לי, בקטי, ואציה, פרם ו...
פרם זה אהבה אירוטית.
כן, ומה הרביעי? אמרת לי שיש ארבעה ביטויים. בסדר, זה יבוא, זה יבוא. טוב, סתם, רצית באיטלקית.
גם באיטלקית יש שלושה לפחות.
בסדר, גם בעברית יש הרבה ביטויים לאהבה. יש ידידות, חברות, אהבה, חיבה, יש כל מיני ביטויים גם אצלנו. כן, עכשיו, לא, אבל זה מה זה, אבל סנסקריטית לא כל יום אני לומד.
יש סוגים של אהבה, יכול להיות, ואז מתחלקת פה הספירה. אחד אהבה של השכל, ואז אחד אהבה של הלב. לפי אהבה של הלב, יעזר גם מוות, לפי אהבה של השכל, זה אהבה אחרת.
יפה, אז מה אתה מגדיר אהבה של השכל? מה זה אהבה של השכל? תסביר לי.
אהבה של השכל זאת אומרת, אני אוהב אותה, אבל לא שאני אפגע. ואהבה של הלב, אני נותן לי את כל כולי. זה מתחלק.
יפה. כלומר, אתה מציע בעצם פתרונות חדשים לנוסחה תשובת כת. יש מי שאצלו אחד ועוד אחד שווה שניים. זה הפתרון המתמטי. עכשיו, יש פה בעיה. זה ודאי שטויות, מה שכתוב כאן. כי היינו שניים, גם לפני שהתחברנו. הנה, יש אחד, יש עוד אחד. כמה זה? שניים. אז החיבור לא עשה לו שינה כלום. אם אמרת שאחד ועוד אחד שווה שניים, בשביל מה ועוד הזה? נכון? זאת אומרת שבעצם זה נקרא להתחתן ולהיות נשוי. יש הרבה אנשים שזה לוקח כמה שנים אחרי החתונה גם להתחתן.
אבל למה אתה לוקח רק את הדוגמה של חתונה ונישואים כשאתה מסביר את המושג אהבה?
תסביר לי למה.
יש הרבה אהבות. יש אהבה לקדוש ברוך הוא, יש אהבה לחבר, יש אהבה לאבא, יש הרבה, זאת אומרת, אהבה מתבטאת בהרבה אופנים, לא רק בעניין של חתונה.
כן, רק שבאישה, אדם עם אישה, זאת אהבה בכל המישורים ביחד. מה שאין כן, כל אהבה שאיננה זוגית, היא אהבה לחצאים, לעניין זה או לעניין זה. עם אשתו של אדם, אשתו של
גם אהבה לאלוהים היא אהבה לחצאים?
לא. אבל על זה, אומר רבי אליהו דוידס. שמעת על רבי אליהו דוידס? לא. רבי אליהו דוידס. רבי אליהו דוידס. שאתה בספר, מה? רבי אליהו דוידס, בספר ראשית חוכמה, אומר, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. אהבת השם. כן? מעניין, למה הוא כותב את זה? אתם יודעים למה הוא כותב את הספר הזה? הספר שלו ראשית חוכמה? הוא היה תלמידו של רבי משה קורדוברו. אתם יודעים מי זה רבי משה קורדוברו?
מקורדוברו.
לא, הוא לא היה מקורדוברו דווקא. מה? הרמק, כן, הוא היה מצפת. רבי משה קורדוברו היה גדול המקובלים לפני שהארי הגיע. קורדוברו. רבי יושי קורדוברו היה גדול המקובלים בצפת לפני שהגיע הארי. והוא כתב ספר נפלא בקבלה שנקרא פרדס רימונים. רבי אליהו דוידס תלמידו אמר, לרב שלי יש ספר, בומבה של ספר, ואני רוצה שכולם ילמדו אותו. מצד שני, אני יודע שכדי להגיע, כדי ללמוד את הספר הזה, צריך להיות במדרגה מוסרית גבוהה. ולכן אני כותב לך ספר ראשית חוכמה, כדי שתגיע למדרגה שמאפשרת לך לקרוא את הספר של הרב שלי. בסדר? כלומר, זה ספר מוסר, בומבה של ספר מוסר, באמת קשה להשגה, כלומר, לעשות מה שהוא אומר. ויש לו שם שער האהבה. ושם הוא אומר את זה. זאת אומרת שאהבת אישה היא תנאי לאהבת השם אמיתית שמאפשרת ללמוד את הספר פרדס רימונים. יש אפשרות, אגב, בנושא הזה, יש פה תנך.
אז זה כמו הקמסוטרה רק של היהודים, הספר של
ממש. זה ההפך של הקמסוטרה, זה הקמה רבה. עכשיו. אמן. בספר יש לי שאלה. ספר האהבה הגדול שנכתב אצלנו זה ספר שיר השירים, נכון? כן. מי כתב אותו?
שלמה
המלך. כדי ששלמה המלך יכתוב על אהבה צריך שיהיה לו דגם של מי שהיא שהוא אהב. הרי אלו הרבה מאוד נשים, 1,000 נשים כתוב. כן? נשאלת השאלה, מתוך כל הנשים האלה, מי היא האישה שממנה הוא לקח את ההשראה כדי להגיע לכתיבת שיר השירים?
בת פרעה.
בת פרעה, בוודאי. כן, 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 הנה, אני קורא לכם פה בספר...
שרידים מהארמון שלה ברמת אחר, ככה
חושבים. יכול להיות. בואו נבדוק, בואו נבדוק. אני רוצה לקרוא כאן בספר מלאכים. קודם כל, מי הייתה האישה הראשונה שאיתה שלמה התחתן? נעמה העמונית. באיזה גיל הוא היה כשהוא התחתן איתה? הוא היה בן 12, כן? הוא היה בן 12. למה הוא התחתן איתה? כי אבא שלו אמר לו תתחתן איתה, דוד המלך. זאת אומרת, לקחו ילד, אמנם נבון, אמרו לו, הנה, זאת אשתך. למה? פוליטיקה, אל תשאל שאלות. האם הוא אהב אותה? אני חושב שלא, ואני אגיד לכם למה. גם בגלל מה שיצא מזה, רחבעם, בחור מתוסכל, רואים את זה, אבל... אבל גם בגלל מה שהתורה אומרת על זה, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים. כלומר, נהיה חתן של שלמה, של פרעה. ויקח את בת פרעה, ויביאה אל עיר דוד, עד כללותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת חומת ירושלים סביב. ויאהב שלמה את השם. כן, זהו, הוא קרא את הראשית חוכמה של רבי יהודי וידס. עכשיו, אתם מבינים מדוע בשיר השירים כתוב? מדוע כתוב בשיר השירים, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. אם אדם אומר לאהובתו שהיא בשבילו סוסה, היא לא הייתה מקבלת את זה יפה, אלא אם כן היא בת פרעה. כן? פרעה. באמת ש... אתה אומר שטוב שהוא לא אמר לה...
אם היה רפתן, אז הוא אמר לה שהיא דומה לפרה.
אתה אומר שזה טוב שהוא לא אמר לה שהיא...
דומה לפרה.
זה נכון, אבל אם כבר אתה מגיע לכיוון הזה, תדע לך שהשם לאה, של אחת מהאימהות שלנו, לאה, זה בא ממילה אקדית שפירושה פרה.
באיזה שפה סליחו?
באקדית. כן, באקדית.
גם רבקה?
רחל, נו.
רבקה וגם...
טוב, אני יכול להמשיך? כן. אני מסכים. כלומר, אם אני אמרתי לפני כן בנוסחה שאהבה זה ההפך של היצריות, אז זה ברור שבאהבה אמיתית זה ללא אינטרס. אני אוהב ללא מטרה. כן? כי אני אוהב את השני, או את השנייה, כי הראוי לאהבה. אבל אז נשאלת השאלה ששוב מנקרת, שאותה לא פתרנו עדיין, שאלת המוות. נכון?
לא, אבל זה לא בדיוק אחד ועוד אחד שווה אחד. אם הצד השני היה אחד, אני טוענת שאפשר להפוך את המשוואה לאחד שווה אחד.
כן.
כי אחד זה אותו, אנחנו שניים, אבל אנחנו אותו אחד, שאני אוהבת מישהו, זה כאילו אני מדברת את עצמי, כי אנחנו אחד.
כן, הבעיה היא שמה שאת אוהבת, זה לאו דווקא מה שהוא אוהב. נגיד, ייתכן שאת אוהבת יוגורט עם אפרסק, והוא דווקא שונא את זה. כן? יכול להיות, לא? לכן אני מציע, אולי, אחד שווה אחד אני מגוון מגבל, זה משאיר בבדידות. אני מציע את הפתרון. אפשר?
שלוש.
אחד ועוד אחד שווה
שלוש.
זה
כבר עם ילדים, ילדים ילדים.
מדוע? כי זה אומר שהאחד, נגיד זה האחד, וזה השני, ואין התלכדות. יש הרבה פעמים סוג של אימפריאליזם שתובע, אם כבר אנחנו אוהבים, אז אנחנו צריכים להיות אותו הדבר. וזה הרי לא יכול להיות. כי לעולם אנחנו שני אישויות. לכן אפשר לומר, יש אחד, שתיים, שלוש. יש תחום שבו הם נפגשים, ויש תחום שבו הם נפרדים. ואז יוצא ש... כל אחד שמר על עצמו, ובכל זאת אוהב את השם. לשם כך, קיים מוסד מעניין, שנקרא החופה. אם את רואה את הציור שם? או את שם? כן, את הציור את רואה? אני מדבר איתך, כן, אתה שומע. כן, כן, את רואה, יש פה ציור. שימו לב, הוא פה, היא כאן, ויש משהו שהוא טרנסנדנטי להם, שחופף עליהם. זאת אומרת שיש הוא, היא והזוג. מה שנקרא שכינה ביניהם. לא שכינה בהם, אלא שכינה ביניהם. מובן? עכשיו, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בזה שיש ילדים. אבל זה מתחיל מזה שיש קודם כל הכרה במרכיב השלישי. ואז האהבה היא אהבה אמיתית. רק שהאהבה הזאת היא חיצונית לאינטרס שלו ולאינטרס שלה אפילו. אלא זה משהו שהוא למעלה מאינטרס. בסדר? כן.
זה נקרא אהבה
שכלית.
מה זה? זה אהבה שכלית. זה בדיוק אותו דבר. מה זה? זה עובד לפי השכל. מתי אתה מוותר לה? מתי מוותרת לך? ומתי שאתה כל אחד את האינטרס שלו? זה לפי השכל.
זה לפי השכל. כן. אפשר להגיד שזה שכלי. אפשר להגיד שהשכל הזה אחר כך יש לו השלכות רגשיות. נכון? מתחיל בשכל, ממשיך ברגש. מצוין, כן. כן, בבקשה.
לפעמים כל בני אדם, אפשרי שיהיה איזשהו משהו שהוא באמת
אינטרסים. אתה שואל, האם יש אדם שהוא לא אינטרסנטי?
כן.
זאת השאלה?
אני לא מבין שזה אידיאל, או שאיפה, או כיוון, אבל באמת שזה קורה, אני לא מבין.
אני חוזר על השאלה. השמעתם את השאלה?
לא.
שאלה... רצינית מאוד, כבדה מאוד. האם זה באמת אפשרי, מה שאנחנו מדברים? האם ייתכן שאדם יאהב באמת אהבה אידיאלית? הרי האדם, באשר הוא אדם, הוא גם אינטרסנט. אמת או לא? נכון. בוא נתרגם את זה, את השאלה שלך לשפה יותר פשוטה, שחושב שהעלינו אותה פה כמה פעמים. השפה של בעל הסולם. מה זה אינטרס? נתרגם את זה בשפה יותר פשוטה. אינטרס זה הרצון לקבל. מה זה אידיאל? הרצון לתת. השאלה היא, האם זה אמיתי שאדם יכול לתת על מנת לתת? יש אפשרות כזאת?
למה לא חושב שהכל מתקיים ביחד?
למה לא
עובד? רגע, רגע.
לא, זה אמור בין המנת
לתת. הכל ביחד, אבל השאלה היא איך אני פועל. אני עכשיו למשל נותן לך משהו. אני נותן בשביל לקבל... או אני מקבל בשביל לתת לך. מה אתה אומר? יש אמירה כזאת פסימית, כל המערכות יחסים זה תן וכך. להכיר את שניהם, אבל השאלה היא באיזה כיוון, אני אסביר. אולי, אני רואה, טוב, יש כאלה שהשתעממו, כי הם כבר שמעו את זה ממני, אבל בדלת ברירה, כיוון שיש כאלה שלא שמעו, אני באופן חד צדדי לוקח את ההחלטה לחזור על דברים שכבר למדנו. זה בסדר? זה הכל בשבילך. אין לי חד פנותה. טוב.
זה אהבה.
לא. זה לא אהבה. זה פתרון קל, זה הכל. זה נקרא פתרון קל. לא, אם זה היה אהבה זה משהו אחר, אבל זה פתרון קל, זה הכל. כן. אנחנו מכירים ברצון שלנו ארבעה שלבים. רצון לקבל, על מנת לקבל. הדבר הזה, כמו שאמרת, זה הילד. נכון? תינוק שנולד, הוא רוצה לקבל על מנת לקבל. אם כן, זה הילד. ואם הוא היה מבוגר, זה הרשע. הילדים מתנהגים כמו רשעים גמורים, אבל הם מתופקים מעל. שתיים. יש, זה לא הילד. זה התינוק. יש רצון לתת על מנת לקבל. זה הילד. מדוע? אתה אומר, אתה רוצה לקבל? תן משהו. אתה רוצה לטייל היום? צריך קודם כל לגמור שיעורי בית. אתה רוצה ללכת לראות טלוויזיה אצל סבתא? כי בבית אין טלוויזיה כמובן. אז קודם כל תסדר את החדר. נכון? כלומר, תן משהו כדי לקבל. אז הילד מתרגל, כזה החינוך. אז הוא נותן על מנת לקבל. זה הילד, אצל המבוגרים והצברות. הוא תרם $2,000,000 לבניית אגף חדש בבית יתומים. רק שהטלוויזיה תבוא ושיראו את השם שלו. הוא היה מוכן לשלם על זה, $2,000,000, רק שידעו. כן? אז הוא צבוע. הוא עשה משהו טוב, אגב.
כן.
הוא עשה משהו טוב, אבל הוא עשה לעצמו, אבל הוא עשה משהו רע במידות. שלוש. רצון. אדם מתאהב ברצון לתת, ואז הוא מפתח מה שנקרא אידאל. רצון לתת על מנת לתת. וכאן הבעיה הגדולה של האידאליסטים. האידאליסט, בדרך כלל בגיל הנעורים, מוכן להקרבה עצמית שאין כמוה. כן, ברור, זה מצוי אצל הנערים, אצל בני הנוער.
בגלל זה הם גם חיילים בגיל הזה.
נכון, חיילים, וגם הרבה מתאבדים. מדוע? בגלל שמי יכול באמת לתת בלי לקבל? רק אלוהים. זאת אומרת, האדם יודע במעמקי ההכרה שלו שהוא לא יכול שלא לקבל, ולכן רע לו עם זה. ואז הוא רואה את העולם כמחוסר משמעות, מחוסר תקווה. ולכן הוא מעדיף למות. או שהוא יחשוב את עצמו אלוה. לכן, זה גם, אצל המבוגרים, ההתנהגות היא ההתנהגות של המשוגע. מובן? וזה בעצם השאלה שאתה שואל. האם ייתכן שהאדם באמת יאהב? יאהב במובן האידיאליסטי של המילה. הרי הוא לא יכול להיות באמת לאורך ימים במדרגה הזאת, של הרצון לתת על מנת לתת. ראית את ארבע? רצון
לקבל
על מנת לתת. אתם יודעים מה זה?
מקובל.
זה הצדיק. מדוע? כי הוא עשה שלום בתוך עצמו. הוא רוצה לקבל, כי הוא מכיר בזה שהוא מוכרח לקבל. אבל הוא משתמש בזה למטרה של לתת. לכן אמרתי באהבה לפני כן, אני משתמש ביצריות שלי למען הזולת. מובן? כלומר, זה כמו שלמשל, רבי משה קורדוברו, רבו של מי שכתב את ראשית חוכמה, רבי יהודי וידס, הוא אומר שהיצר הרע של איש, הוא צריך להשתמש בו לצורך אשתו. הוא אוהב למשל דברים יקרים, שיקנה לאשתו. בסדר? ככה אומר. כלומר, שהיא תהיה היצר הרע שלו. דבר מעניין. כלומר, תראו את העומק של הדבר. הוא רוצה לקבל. יותר נכון, הוא מוכן לקבל את זה שהוא מקבל. אבל המטרה היא לתת. וזה כן אפשרי.
הוא משתמש באינטרסים בשביל
העבר. בדיוק. ואז יוצא, כן. עכשיו, שימו לב, אז לכן אמרת, אפשר שניהם. אבל האפשר שניהם הזה, אפשר להבין אותו בשני כיוונים. או כזה, או כזה. שניים וארבע מאוד דומים. רק בדיוק הפוך.
כן, אותו ציר.
אותו ציר, אבל הפוך. לעומת זה, 1 ו-3, אנטיתטים אחד לשני. בסדר? אז זאת אומרת שזה אפשרי. אפשר להגיע לאהבה באמת, אם הוא מוכן לקבל על מנת לתת. ועל זה נאמר בתורה, ובחרת בחיים. כי היה מקום לומר שאתה תבחר במוות. כיוון שאי אפשר לממש אהבה בעולם, אז אולי נבחר במוות. אז זה אומרת התורה, לא, ובחרת בחיים. מה? טוב, כן.
הגדרה של אהבה.
כן.
אז ראיתי מה שכתבת.
אז האהבה נותנת מקום מועדף לשני. אבל לא ביטול האני.
אבל זה בעצם המקום של החיבור, ולא זה ולא זה. אני אגיד אם במשוואה, זה הפלוס.
אבל זה אהבה עם וקטור. זה פלוס עם וקטור.
פלוס עם תהיה לצד...
בדיוק, בדיוק. נאמר ככה, יש...
אם אפשר למחור, כן? יש בפילוסופיה, אני אומר, שלושה כיוונים שנאמרו ביחס ל... ליחסים בין אדם לחברו. זה אני, וזה עוד אני. כל אחד זה מישהו. יש אחד שאומר, האני שלי הוא בטל לאני של החבר. זה הנצרות. יש מי שאומר, האני שלי הוא העיקר, השני שיחפש את החברים שלו. זה העמדה של פיכטה. יוהאן פיכטה. ימח שמו וזכרו. הפילוסוף, פישטה.
הלאומיות
הגרמנית. מה? הוא המציא את הלאומיות הגרמנית בימי נפוליאון, והוא עוד טען שמה שהוא אומר זה התולדה של התפיסה של קאנט. וקאנט אמר שהוא מטורף. בסדר? ויש ביהדות משהו מאוד מעניין. אני לא רוצה לטוב פה שווה. כי מה שחשוב זה לא אני ולא אני. אלא מה שחשוב זה החיים. החיים באים לידי ביטוי גם פה וגם פה. אז מה שחשוב זה לא אני וזה לא אתה, אלא החיים בכלל. לדבר הזה יש השלכה הלכתית. שני אנשים הולכים במדבר. יש מים רק לאחד. מה עושים?
מי שהמים שלו יקבל.
אז יש מחלוקת בגמרא בין בן פרטה לבין רבי עקיבא. בן פרטה אומר, ישתו שניהם. ועד יראה אחד במות חברו. וואה, זה רומנטיקה במיטבה. מוות בריבוע, לא רק הוא מת או היא מתה, שניהם מתים. איזה אהבה. כן? רומאו ויוליה. שניהם מתים.
איפה החיים פה אם זה יקרה?
אז זהו. לכן בן פרטה איננו להלכה. הלכה היא כרבי עקיבא. מה אומר רבי עקיבא? מי שהמים אצלו ישתה. והשני ימות. שנאמר, וחי אחיך עמך, מסקנה, אתה צריך לחיות. חייך קודמים לחיי חברך. נשאלת השאלה, איפה המוסר פה? עד רבה, זה המוסר. כי המטרה היא החיים. במקרה הזה, אני יכול להציל רק אחד. במקרה, האחד שאני יכול להציל הוא עצמי. אז אני מחויב כלפי עצמי תחילה. זה מתוך כוונה אידיאלית שאני מציל את עצמי על חשבון חברי. מובן? טוב.
כן. זה שהגרומטיה של אחד זה 13 ושל אהבה זה 13.
נכון, בוודאי. כן, אתה אומר דבר מאוד יפה. אהבה בגימטריה 1, כן? א', ה', ב', ה', זה 13, 1 זה גם כן 13. אז מה זה 1? שמתאחדים, מלשון אח. יפה. אז בואו נראה את זה שוב עכשיו במשנה. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. ועכשיו יש לנו פה דוגמאות מעניינות. איזוהי אהבה התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. מכירים את הסיפור המקראי? לא? לא מכירים? זה טרגדיה שהראה במשפחה של דוד המלך. היה לדוד בן, בכור, ושמו אמנון. שבעצם היה צריך לירש את מקומו במלכות. היה צריך להיות המלך הבא. הוא התאהב לא בדיוק אחותו, כי אם זה היה אחותו, זה היה אסור. הוא התאהב באחות של אבשלום, שהיה אחיו. אולי נסביר איך זה עובד.
לדוד...
חצי
אחות, חצי אחות.
לא, אפילו לא זה. לדוד יש אישה, שהיא אחותו. אישה שממנה נולד לו אמנון. שכחתי מה היה השם שלה. יש לדוד אישה נוספת, הלו היא, איך קראו לה? לא, 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 לא. היא הייתה אחת של מערכה מלך גשור. שכחתי את השם שלה גם כן, מה נעשה? הייתה לו עוד אישה. מהאישה הזאת נולד לו בן בשם אבשלום. והאישה הזאת, לפני שהייתה אשתו של דוד, הייתה נשואה לעוד מישהו.
ולה
נולדה בת בשם תמר. כך שתמר היא האחות של אבשלום, ואבשלום הוא האח של אמנון, אבל תמר איננה האחות של אמנון. עד כאן מובן? עכשיו מה שקרה, אמנון התאהב בתמר. לא בדיוק, יפה, הוא חשק בה. נכון, כיוון שהוא חשק בה, בעצם מצא איזשהו פתרון, עשה את עצמו חולה, הוא ביקש שתמר תביא לו אוכל, אנס אותה.
מאכל,
לא? לא, מאכל. נכון, קראו לה מאכל. קראו לה מאכל. כן, בת סלמן.
בת סלמן.
מלך גשור, כן, נכון. והוא מכיר בנו של אישי, יפה. כן, והאימא של אמנון זה אחינועם הישראלי. נכון, אחינועם. שמנו פה שמות. אחינועם הישראלית. כן, מישראל שבגליל. טוב, על כל פנים, אמנון אונס את תמר, וכתוב שהוא שנא אותה יותר מן האהבה שאהב אותה מקודם. מדוע? בגלל שכל אהבתו כביכול הייתה בגלל החשק. החשק נעלם, סופק, לכן הוא שונא. ברור? זה מה שנקרא כאן, איזו היא אהבה שהיא תלויה בדבר.
זה החוצה, הוא לא פנה אליה, הוא אמר, תזרקו את זה.
נכון, נכון, הביטוי שם, מבחינה ספרותית שם זה מאוד חזק מה שכתוב. רואים גם התגובה של דוד, וכל הסיפור, הרבה טרגדיות יצאו מזה. כן, ברור. בסוף, אבשלום הרג את אמנון, אבשלום ברח לגשור, החזירו אותו, הוא מרד בדוד, יואב הרג את אבשלום, ואחר כך אדוניהו בן חגית, גם כן עושה בלגן, ואז שלמה הורג את אדוניהו, ולא גומרים שם הריצים. כן, אווירה טובה, אווירה טובה. כן, כמה עוזרות סוציאליות היו צריכות אחר כך לבוא לשקם את משפחת דוד המלך. טוב, על כל פנים, זה מה שכתוב כאן, בטל ושאינה תלויה, איזו היא אהבה שהתלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן, כיוון שהיא הייתה אהבה עצמותית, לא לשם השגת אינטרס כלשהו. כן? לא הייתה לא אהבה מינית ולא אהבה של מעמד ולא עוד. יותר מזה, אהבת דוד ויהונתן היא צריכה להיות אסורה מסיבות מדיניות. מסיבות מדיניות זה בעצם סכנה לשניהם. כי יהונתן הוא היורש של המלך, והוא אוהב את מי שהמלך רודף אותו. זה עצמו מסכן את יהונתן, כי הרי אביו רוצה להרוג אותו בגלל זה. הוא גם רוצה להרוג את דוד, בגלל אהבת יהונתן.
הנשמות שלהם מתחברים.
נכון, נכון. לא נשמות, נפש. ותדבק נפש יהונתן, בנפש דוד. כן, נפש דוד. כן, זה
רק רע ליהונתן, לא לדוד.
מה?
זה רע ליהונתן, לא לדוד. לדוד זה טוב.
זה רע לדוד גם כן. בגלל הסיפור הזה, שאול רוצה להרוג את דוד.
רוצה להרוג את גם בסיפור
הזה. זה לא כך פשוט. הוא רואה שהבן אדם נכנס יותר מדי עמוק בתוך ארמון המלוכה. לכן הוא אומר, ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי. זה לא במקרה. טוב. כן.
זה מעניין שבחרו פה דווקא אהבה שהיא בין גבר לגבר.
נכון.
למה חזל לא צורך לבחור אצלנו איזושהי דוגמה לאהבה שהיא באמת אהבה אידיאליסטית?
בין איש לאישה.
אהבה לשרה, אני לא יודע.
כי כן.
אז זה מזכיר את אפלטון האמת.
זה בדיוק העניין. כי אם זה, אתה שואל מדוע לא לקחו אהבת אברהם ושרה.
כן.
או יעקב ורחל. נכון?
זה אפשרי באמת אהבה,
כן. בגלל שבאהבת איש ואישה יש גם ממד יצרי.
ולכן אי אפשר היה לקחת את זה כדוגמה.
תלויה בדבר.
תלויה קצת בדבר. מה שאין כן, בן דוד יונתן, שהיא לא מינית בכלל, בניגוד למה שפעם בכנסת ניסו להגיד, אז לכן יהיה דוגמה יותר אידיאלית. זה דומה קצת לאהבה אפלטונית. טוב. לא, ממש לא.
במשתה, כן.
לא, לא, תלוי אצל מי? אצל סוקרטס ואלקיביאדס לא.
נכון. בטח שכן.
לא, 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 ממש לא. תלוי באיזה שלב, אבל בסדר. טוב, הם מסובכים, היוונים, מה אני אעשה? טוב.
אני לא יודע את אמר הזה, אני סתם יודע, במה הוא, באהבת ציון, אז הם הזוג, ואני תוהה למה הוא לוקח אותם בתור הזוג האידיאלי.
מה פה?
כן, באהבת ציון.
לא קראתי.
לא קראתי.
ספר יפה. יפה, צריך לקרוא?
זה הרומן הראשון.
יש לי דודה בחוב מפו, ירושלים.
זה למדו פעם, בכיתה י'.
בכיתה י' למדו? בכיתה י' לא לימדו אותי.
היית בצרפת?
לא, הייתי בארץ. לא לימדו אותנו את זה. לימדו אותנו דברים אחרים. טוב. מקווה שאתה לא מוחזב יותר מדי. טוב. משנה י' ז'. משנה י' ז', משנה כבדה, לא כל כך, אבל היא בדיוק ההפך של האהבה. מה ההפך של האהבה? מחלוקת. דיברנו על האהבה, אז חייבים לדבר על המחלוקת. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה, אוי ואבוי, להתקיים. זה נורא מה שכתוב כאן. שמתם לב לזה? אנשים נחלקים לשם שמיים, אז זה לא ייגמר לעולם. ושאינה תלויה, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. עכשיו, יוצא לפי זה, שאם אנשים נחלקים במחלוקת שאינה לשם שמיים, אז למה הם נחלקים? בגלל שטויות. שטויות אין לזה קיום נצחי. לכן, כל מחלוקת שאינה לשם שמיים, סופה להתבטל. בשביל מה? מה, ימשיכו לריב? אבל מחלוקת לשם שמיים, סופה, כלומר, ככה היא ראויה להיות, קיימת לעולמי עד. בגלל שאם כל אחד מתכוון לשם שמיים, הוא אומר דבר אמת. כן? כי אם לא, אם זה לא היה לשם שמיים, הייתי אומר שקר. אבל אני אומר אמת. הבעיה שגם אתה אומר אמת. אז אנחנו לא נפתור את זה לעולם.
אתם שניכם חושבים שאתם אומרים את האמת, אבל אני יודע מה זה האמת.
בוא נבדוק, בוא נבדוק. הנה. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. צריך להעמיק קצת בדברים. מה?
מה זה אומר?
אני עוד לא יודע. מה השאלה שלך בדיוק?
אני לא יודע מה זה מחלוקת הלל ושמיים, ולא מה זה...
מה זה מחלוקת הלל ושמיים? כן, בואו נראה. אגב, אתם מזכירים לי, בליל יום העצמאות, השנה, אמרו ברדיו, בגלי צהל, שאלפים התקבצו לתפילה בכותל המערבי, הניפו את דגל המדינה ואמרו תפילת הלל. כן, התכוונו להלל, כן. הלל, אבל אמרו שברדיו אמרו תפילת הלל. טוב, יפה. לא ידעתי שהלל, יש לו תפילות כל כך. כן, מה אתה אומר?
יכול להיות שזה הלל ושמה היו נשיא ואף בדין, אז היה מחלוקות בתוך המחגרת.
בוודאי.
וקורח שהוא היה קרוב משפחה של משה, רצה לחלק קצת את ההנהגה, וזה היה כאילו שבירת המסגרת.
זאת אומרת, אתה אומר ככה, מי שנחלק בתוך המוסד הרשמי הוא בסדר, זה לשם שמיים. מי שמערער את המוסד, אז הוא... לא לשם שמיים, כי הוא לשם עצמו, רוצה לקדם את עצמו. כן, זה מה שאתה אומר?
לא.
לא, זה מה שאתה אומר.
כי קורח הוא לא, קורח זה היה שמואל הרי בסוף הזמן.
כן.
מימשת.
נכון.
מוקד של קורח,
הסופה כנית. אז זה סותר את המשנה אם ככה.
כן.
אהה. אז... לא, אתה אמרת, פירוש למשנה או קושיה למשנה? זה שני דברים שאתה...
גם עולה לך לשאלה, שאתה
שואל מה ההבדל. כן. נכון, כלומר, אתה עונה על השאלה שלי, מה ההבדל בין לשם שמיים ללא לשם שמיים? מצד שני, יש לך גם קושיה על המשנה. טוב, אז אני אסכם את הדברים שלך. שמעתם מה שהוא אמר? הוא אמר, מחלוקת לשם שמיים, הלל ושמי, שניהם היו חברי הסנהדרין. אז בתוך הסנהדרין, אם רבים זה בסדר, אבל קורח הוא מערער על המנהיגות של משה, הוא מחוץ למסגרת, הוא מחוץ לממסד, לכן הוא נקרא לא לשם שמיים. זה הסבר אפשרי, אבל אז יש קושיה. כי מה פתאום אתה אומר שאין סופה להתקיים? עד רבה, הרי המחלוקת של קורח התקיימה בבוא הזמן, שהרי שמואל הנביא עשה בפועל את מה שקורח לא הצליח לעשות אותו.
למה?
אני אסביר את השאלה השנייה, אנחנו צריכים כבר לחזור לשאלה הראשונה וגם לענות על השאלה השנייה. בסדר? מה שהבחור עם הקסקט שואל, זה בסדר. גם לבן שלי לפעמים יש קסקט. עכשיו, הוא שואל כזה דבר. הרי אנחנו רואים שקורח בא בטענות, אל תפגע. אין לו, זה. קורח אומר, זה לא בסדר שיש מלך, זה לא בסדר שיש כהן גדול, זה לא בסדר שיש סנהדרין. בעצם קורח היה אנרכיסט, אפשר לומר, במידה מסוימת, ועל כל פנים מבטל את הערך של הממסד. הוא נגד המלך, משה, נגד הכהן הגדול, אהרון, ונגד הסנהדרין, אלצפן בן עוזיאל. בסדר? הוא נגד המוסדות. עכשיו, מה שמעניין, שאנחנו רואים, וגם נגד המקדש, אחד מן הצאצאים של קורח היה שמואל הנביא. עכשיו, שמואל הנביא התנגד להקמת המלכות, התנגד לבניין המקדש ולכהונה, וגם לריכוזיות של של המשפט. הוא היה הולך ממקום למקום כדי לשפוט את ישראל, לא וקמת ועלית. כך שאנחנו רואים ששמואל הנביא הצליח לעשות הלכה למעשה את מה שקורח רצה לעשות. לכן חזל אמרו, קורח, מה ראה לשטות זו? ראה את שמואל יוצא ממנו. אז יוצא לפי זה שהמחלוקת של קורח סופה להתקיים. עד רבה הוא בגדול, שמואל הנביא הצליח.
אבל כתוב,
קורח
יכול לדפות, זה לא
כבר. זה כבר ניסיון של תירוץ. קודם כל, הקושיה. תהנה מן הקושיה. בבקשה.
אבל בסופו של דבר שמואל כן ימליך את שאול.
בסוף, שמואל כן ימליך את שאול, וכן, עשה את תוכנית, והמליך את דוד, ובנה את, וכתב, וצייר את התוכניות של בית המקדש, ושל לשכת הגזית. אז מה זאת אומרת? שבימי שמואל היה צורך, כנראה, באופן זמני, לעצור את כל המכונה. כן, אפשר להסביר גם למה, זה ייקח לי יותר מדי זמן להסביר למה הוא צדק, אבל היה צורך היסטורי לעשות את מה ששמואל עשה. למה זה הצליח? כי זה היה לשם שמיים. כלומר, אותה מחלוקת של קורח, כיוון שהיא לא לשם שמיים, סופו של קורח להיבלה באדמה, ואותה מחלוקת, כשהיא לשם שמיים, סופה להצליח כששמואל עושה את זה.
זאת אומרת שקורח בזמן שלו, זה משהו שהיה
חייב. קורח הקדים את זמנו. ולכן, הקדמת הזמן זה בגלל שהוא לא כיוון לשם שמיים. זאת אומרת שזה כבר עונה על השאלה השנייה. עכשיו, לגבי השאלה הראשונה, האם אפשר לומר שמה שבתוך הממסד, אנחנו נגיד שהוא לשם שמיים, מה שמערער על הממסד הוא לא לשם שמיים? קודם כל, אם נקבל את ההגדרה הזאת, שהיא מפתה של עצמה, זה אומר שהמשנה היא ממסדית בורגנית בצורה מדהימה. נכון? כן. ולצערי הרב, אני מוכרח להגיד שזה קצת נכון, ואני אסביר למה. יש שאלה, מתי אדם נחשב לאפיקורוס ומתי לא? כן? מתי בעצם אדם יוצא מן הלגיטימיות מבחינת היהדות ומתי הוא לא יוצא מן הלגיטימיות? כן? ולמשל יש שאלה, יש מחלוקת בתוך הפרושים, רבי מאיר ורבי יהודה, הלל, שמאי. חיים עם זה טוב, נכון? בין צדוקים לפרושים, מלחמה. אסור לדעת, מתי מחלוקת היא מחלוקת בין צדוקים לפרושים? מתי היא מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי? ויש בזה מחלוקת, בתשובה לשאלה הזאת, בין הרמב״ם לבין הראב"ד, רבנו אברהם בן דוד. הרמב״ם אומר, מתי אדם נחשב לאפיקורוס? כשיש לו דעות מקולקלות. אם הדעות שלו סותרות את יסודות האמונה, הוא בחוץ. הראב"ד אומר, מה פתאום? אני אגיד את זה בשפה שלי. כל זמן שאפשר לדבר איתו בלימוד בבית המדרש, הוא בפנים.
אז בסופו של דבר, אם הוא לא נחשב לאפיקורוס,
התפיסה של הרעבת.
לפי זה, מה שפוסל את ספינוזה, זה לא הדעות האפיקורסיות, אלא זה שהוא בחוץ. זה מאוד מעניין. זה הסבר אחד. עכשיו, דבר נוסף, אבל אפשר בכל זאת כדי לחלץ את כבודם של חכמי ישראל מן האשמה הכבדה של ממסדיות יתרה. נוכל לומר את זה כך. הערעור של קורח על הממסד בא לו מפני האינטרסנטיות. זה אפשר גם לומר. כן? כלומר, הרבה פעמים יש מי שבא בטענות אידיאליסטיות נגד השלטון, נגד מי שעומד בראש. ואתה שומע את הנאום, אתה אומר לעצמך, באמת הבחור הזה הוא אידיאליסט, הוא צודק מאוד. אבל אם אתה מעמיק, אתה אומר, בעצם זה בגלל שהוא לא בראש שהוא אומר את זה. כן? למשל, דוגמה מעניינת, היה יהודי אחד בשם יהודה לייב רבינוביץ' דוידוביץ'. שמעתם עליו? טרוצקי. הוא טען, הוא טען שסטלין הוא רוצח, שופך דמים. כן? למה הוא טען את זה? והוא אפילו המציא את האידיאולוגיה של האינטרנציונל הרביעי. למה? כדי לשחרר את העולם באמת, המהפכה המתמדת, לא כמו שקורה ברוסיה הסובייטית. ואז הוא המציא אידיאולוגיה שתלמידיו מימשו אחר כך בקמבודיה ורצחו שליש מינם.
נחמרו.
כן. זאת אומרת, שבסופו של דבר מתברר שהאידיאולוגיה של טרוצקי הייתה שסטלין הוא רוצח כי לא טרוצקי הוא בראש.
כי
טרוצקי לא בראש. הוא היה רוצה להיות הרוצח במקומו. לא נתנו לו. כן. יכול להיות, כן. לכן אני אומר שלא חייבים לפרש את המשנה דווקא באופן הזה. כן, אבל אני רוצה קצת יותר להעמיק. מחלוקת בית שמאי ובית הלל, או יותר נכון, מחלוקת הלל ושמאי, היא לשם שמאי. כמה מחלוקות היו בין הלל לבין שמאי?
בין הלל לשמאי
אין מחלוקות. בין הלל לשמאי, אז כתוב כאן מחלוקת הלל ושמאי, מה אתה אומר לי שאין מחלוקת?
אחת.
מה, חוץ
מחלוקה? לא, זה מחלוקות של בית הלל ושמאי.
בין הלל לבין שמאי, יש בזה מקור בבבלי ומקור בירושלמי. בבבלי כתוב שהם נחלקו שלוש מחלוקות בלבד, בתלמוד הירושלמי ארבע מחלוקות. זה הכל. אז או שלוש, או ארבע. בסדר? זה מה שהמחלוקות בין הלל לשמאי. סימן שהלל ושמאי, בכל שאר הדברים, הסכימו. אז למה הם נחלקו? לשם שמאי. עכשיו אני רוצה להבין מה זה לשם שמאי. לשם שמאי, כן, מה אתה אומר?
שאלה.
על פי הקו המנחה שאתה מדבר עליו, אני מניח שגם הרפורמים והקונסרבטיבים הם, זה לא לשם שמה. אם אני לא קורא, אם תוכל קצת להרחיב על הנושא הזה. אני אשמח, אבל לא עכשיו. לא, באמת שלא. אני לא יכול עכשיו. מסיבה פשוטה, נשאר לי מעט מאוד זמן, אבל אני נוכל לשבור את זה לשבוע הבא. בסדר? בתחילת השבוע הבא, בתחילת השיעור, תגיד לי, תזכיר לי. אתה רוצה לדבר על הקונסרבטיבים והרפורמים, שם שמיים פה, בסדר? כן,
עכשיו,
כן.
אני חושב שבוע, הכוונה מה שהוא אומר, שהם יחליקו לא לשם מחלוקת, אלא לשם העניין. זה נקרא אבל... לשם שמיים. לא סומת אחד לקנטר את השני.
אבל למה לשם העניין אתה אומר זה לשם שמיים? זה מה שמעניין אותי. השמיים פה מטרידים אותי. מי זה השמיים האלה שלשמם הם נחלקים? כן? תגיד, נחלקים לשם האמת, נחלקים לשם העניין. לשם שמיים זה כבר אומר משהו אחר. כן? שם זה לשון יחיד או לשון רבים?
יחיד.
יחיד, יפה. שמיים זה לשון יחיד או לשון רבים?
רבים.
רבים. מה? כן. מה היחיד של שמיים?
שם.
שם. הם רוצים לעשות מכל השמיים המרובים שם אחד. כלומר, הם רוצים לתת ביטוי לכל אופני האמירה שיש במציאות, כדי להגיע בסוף לאיחוד הערכים. ולכן יש הכרח ששמאי יאמר דבר אחד, ושהלל יאמר את ההפך. ושמאי חייב להיות כשמו. שמאי מי? הוא בא מהצד השמיים, מצד השמיים, והלל בא מצד, אם הוא לא בא מצד השמיים,
הארץ.
הארץ. כי ההלל בא מן הארץ. הלל בגימטריה, או הלל בגימטריה?
65.
זה השם של אדוני. א' ד' נ' י' זה 65, זה השם שהוא בא מן המציאות כלפי האידאל, ושם הוויה מן האידאל אל המציאות. כלומר, הם מעוניינים, הלל ושמי, להשלים את המציאות. אגב, יש מחלוקת שמובאת בין הלל לשמי בבראשית רבה. שהלל אמר שהשמיים נבראו תחילה, ואחר כך הארץ. והלל אמר, הארץ נבראת תחילה, ואחר כך השמיים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תמהני, איך נחלקו גדולי העולם? הרי שמיים וארץ נבראו כאחד, שנאמר, קורא אני עליהם יעמדו יחד. בסדר? אז זה הכוונה של המחלוקת הזאת היא לשם השמיים, כדי לחבר את כל השמיים לשם אחד בארץ. טוב, אבל אנחנו לא גמרנו. א', כי לא גמרנו את כל מה שהמשנה אומרת, וכל מה שיש לומר על זה. ב', יש גם שאלה שאתה מעלה בדבר הקונסרבטיבים והרפורמים ולשם שמיים וכו'. אז אין לנו ברירה, אלא לדחות את כל זאת ועוד לפעם הבאה. שלום.